יבמות, דף קוף י' ב', מתחילים בעזרת השם, דף קוף י' א' עמוד ב' במשנה. כולנו מתפעלים מדמותו הנשגבה של הרב הקדוש רבי ישראל אבוחצירא, זכותו יגן עלינו, המכונה הבבא סאלי. היה מלומד בניסים, דברים למעלה מדרך הטבע. כולם מכירים את קדושתו ודרגותיו הנעלות. לא הרבה יודעים את אחת הסודות שהיו לו. איך הוא זכה להגיע לדרגות כאלה גבוהות. גם לא בטוח שבדור שלנו ובמקום שבו אנו חיים, אנחנו יכולים לנהוג באותו מנהג, באותה הדרך. אבל הבבא סאלי התחתן כבר בילדותו. כבר בילדותו. את ביתו הראשונה הוא הרס בגיל 7 וחיתן בגיל 9. אנחנו לא מכירים מציאות כזאת. יהיו שיאמרו שלא רוצים גם להכיר מציאות כזאת. אבל זאת הייתה האווירה במרוקו באותם זמנים. ויש שבאו לנמק את ההנהגה הזאת, על פי דברי רב חיסדא במסכת קידושין דף חפטט, שהעיד על עצמו, אני התחתנתי בגיל 16. אם הייתי מתחתן בגיל 14, הוא אומר, הוא היה אומר לשטן, גירה בעיני דסיטנה, חץ בעיני השטן. לא היה יכול להתגבר עליו, על רב חיסדא. בדף סמך ב' למדנו שאחד הדברים שאדם זוכה שיאמר עליו, וידעת כי שלום אוהליך ולא תחטא, זה אדם שמסיע את בניו ובנותיו סמוך לפרקם. גיל הנישואין משפיע הרבה על קדושת ישראל. המציאות במרוקו באותה תקופה הייתה שכולם היו מתחתנים בילדותם. כמה שזה נשמע לנו דבר לא מציאותי, יהיו שיאמרו, מה, בגיל כזה קטן כבר יכולים להחליט עם מי הולכים לבנות את החיים? אז שזה לא היה כל כך דבר נדיר שהיו מתגרשים, מגיעים לפרקם, מגיעים לגיל מבוגר יותר, ומבינים שהנישואין האלה לא בדיוק מתאימים בשביל להתחיל איתם את החיים. היו מתגרשים, וגם בזמן שהיו נישואים, כל אחד היה חי בבית הוריו, הבעל היה אצל הוריו, והאישה הייתה אצל הוריה, אם אפשר לקרוא לאישה. בכל אופן, זה היה סוג של הנהגה שהסתדרה עם כל העניינים מסביב. היו חיים בשלום, והיו בונים ביחד בית, כל הפינות היו סגורות בעניין הזה, מבחינת איך לבנות בית כשמתחתנים בגיל כל כך צעיר. אבל זאת הייתה ההנהגה. אבל נכון שהיום בזמננו ההנהגה הזאת, כרגע בזמן השידור, ההנהגה הזאת לא מתקיימת אפילו במקומות של הצדיקים הגדולים ביותר. אבל צריך לדעת שהתלמוד, ההלכה והתורה כמובן, מתייחסת לכל סוגי הזמנים, ולכל סוגי המקומות. ולכן אנחנו כבר במהלך הפרק שלפנינו, פרק 13, עוסקים הרבה בנושא הזה של קידושי קטנה, קידושי קטן. כמו שגם דיברנו במהלך המסכת על גזירת היתומים שהייתה בתימן, שיתום או יתומה מאבא ואימא, על פי החוקים באותה תקופה, היו חייבים להיות מוסלמים. זאת אומרת, ילד יהודי או ילדה יהודייה היו נים יתומים מאבא ואימא, על פי חוקי האסלאם של אותה תקופה שהייתה אז בתימן, על פי זרם מסוים באסלאם, הם הופכים להיות מוסלמים בעל כורחם. היו לוקחים את הילד או הילדה שעכשיו איבדו לו עלינו את הוריהם, ובכוח גוזרים להם את הפאות, או מסירים מהם את סימני היהדות, וכופים עליהם לאכול מאכלים שאינם קשרים על פי היהדות, והיו כופים עליהם עד מוות ממש, כמו מיטב המסורת של אנשים מהסוג הזה. וזה היה סכנה איומה, והייתה עצה, כי על פי החוק, אם הוא נשוי, מי שלוקח עליו חסות, אז הוא כבר לא נקרא יתום, והוא לא מוסלמי. אי אפשר לקפות עליו את האסלאם, והיו מצילים ככה הרבה יתומים ויתומות. אז גם בשביל המציאות הזאת, היו צריכים לדעת את ההלכות, איך מסיעים קטן וקטנה. כאן במשנה שלנו אנחנו מדברים כבר על שלב נוסף, שלא רק קטן וקטנה היו נשואים, אלא כבר הספיק, הקטנה הזאת הספיקה כבר להיות אלמנה מבעלה, והיא קטנה והיא נופלת לאיבום לפני אח של בעלה שהוא בעצמו קטן. יבם קטן שבא על יבמה קטנה. הוא מגיל 9 ויום אחד, היא מגיל 3 שנים ויום אחד. יגדלו את זה עם זה. כמו שהם נשואים, עד שהם יגדלו ואז הוא יוכל לגרש אותה. אם היבם הקטן בא על יבמה גדולה, זאת אומרת, אח שלו היה נשוי, באמת בלי בנים, והוא עדיין קטן, והיבמה נופלת לפניו לאיבום, יבמה גדולה, והוא ייבם אותה. תמתין, תגדל לנו כמונת תמתין עד שהוא יגדל, ואז הוא יוכל לגרש אותה. הלכה נוספת. היבמה שאמרה בתוך 30 יום. את היבם אומר, בסדר, הוא מוכן לייבם. ואחרי שבוע, שבועיים, עד 30 יום, היבמה אומרת, בוא פה ליבמה גדולה. היא אומרת לו, נבעלתי עד עכשיו. והוא טוען שהוא כן ייבם כבר. אז עד 30 יום, בתוך 30 יום, מאמינים לה. וכופין אותו שיחלוץ לה. מאמינים לה שהוא לא ייבם אותה, ואומרים לו שהוא חייב לחלוץ. אבל אם היא אומרת את זה לאחר 30 יום, והוא טוען שהוא כן ייבם, אז הוא נאמן. הוא נותן לה גט והוא לא צריך לחלוץ לה. אבל בכל זאת, מכיוון שהיא אמרה על עצמה שהיא לא התייבמה, והיא עכשיו תקבל גט, אז היא על עצמה אמרה שהיא כעת זקוקה לאיבום ולא קיבלה איבום. ואם לא תקבל אפילו לא חליצה, אז לפי דבריה היא אסורה. לכן מבקשים ממנו, מהיבם, שיחלוץ לה, כדי שתהיה מותרת לנסה לאחרים על פי דבריה, כי את עצמה יכולה לאסור. על פי דבריה. ובזמן שהוא מודה לדבריה שהוא באמת לא ייבם, אפילו לאחר 12 חודש הם נאמנים וכופין אותו שיחלוץ לה. הלכה נוספת. הנודרת הנאה מיבמה. אדם שנודר נדר, חייב לעמוד במשהו נדר. אם היא נודרת שהיא אוסרת על עצמה ליהנות מאח של בעלה, הנודרת הנאה מיבמה. אז אם היא נדרה את הנדר הזה בחיי בעלה, ואז בעלה מת, כופין אותו שיחלוץ לה. כי אנחנו סבורים שהנדר הזה שהיא נדרה זה לא כדי שלא תתייבם, אלא היא באמת שנאה אותו, והיא לא רצתה ליהנות ממנו, מאח של בעלה. לכן כעת היא בעצם אסורה עליו, על היבם, על אח של בעלה, אז כופין אותו שיחלוץ לה. אבל אם רק מתי שנפלה לאיבום לפניו, רק אז היא נדרה ממנו הנאה לאחר מיטת בעלה. אז זה מוכח שהיא נדרה כדי להיות אסורה עליו, כדי שיהיה חייב לחלוץ לה. אז מבקשים ממנו, מבקשים מהיבם שיחלוץ לה, רק אם הוא יסכים. ואם ידוע לנו שהיא נתכוונה לכך, ידוע לנו שכל הנדר שהיא נדרה, שהיא אוסרת על עצמה ליהנות מהיבם, זה כדי שלא יוכל לייבם אותה, אפילו אם נדרה את זה בחיי בעלה, לא כופין על היבם, אחרי שבעלה מת ונפלה לפניו ליבום, לא כופין עליו לחלוץ לה, אלא רק מבקשים ממנו שיחלוץ לה. זאת אומרת, במקרה שהיא נדרה ממנו ענה רק כדי שלא יוכל לייבם אותה, אז לא כופים אותו לחלוץ לה. ההלכה הראשונה יבם קטן שבא על יבמה קטנה, יגדלו זה עם זה, לא מפרישים אותם זה מזה. לימה מתניתין, אולי נאמר שהמשנה שלנו דלא כמו דבר, לא כמו דבר רב של רבי מאיר. דתניה, לפי דעתו של רבי מאיר, קטן וקטנה לא חולצים. למה? הפסוק אומר, ואם לא יחפוץ האיש לקחת את יבימתו. קטן אינו איש. וכן לא מתייבמים. מה הסיבה? שמה ימצא הקטן אחד שאינו ראוי להוליד, או הקטנה שאינה ראויה להוליד, ואז הם לא ראויים לאיבום. לכן לא מתייבמים, דברי רבי מאיר. במשנה שלנו כתוב, יגדלו זה עם זה, זאת אומרת שהם כן יכולים, קטן וקטנה, להתייבם. מה נאמר שהמשנה שלנו זה לא כמו דעתו של רבי מאיר? אומרת הגמרא, אפילו תאמה שהמשנה שלנו סוברת כמו דעתו של רבי מאיר. כי אמר רבי מאיר, קטן וקטנה, שלא מתייבמים, הכוונה, לא כשזה קטן וקטנה ביחד, אלא, או גדולה לקטן, שלא ייבם קטן את הגדולה, ולא קטנה לגדול, לא ייבם גדול את הקטנה. אחד מיניו, אחד מהם הוא גדול, וכלפיו ביד איסורה הוא. אבל כשהיבם קטן, הבעל היבמה הקטנה, דתרוויו כעדד עינינו, שניהם שווים זה לזה, שניהם קטנים. על זה רבי מאיר לא אמר שלא מתייבמים, והוא מודה לדברי המשנה שיגדלו זה עם זה. שואלת הגמרא, והקטנה במשנה שלנו כתוב, שאם הייתה אישה נשואה למישהו, והוא מת בלי בנים ונופלת לאיבום לפני אחיו, אבל אחיו הוא עדיין קטן, ובא הקטן על היבמה הגדולה תגדלנו, רואים שאפילו שהיא גדולה, בכל זאת זה מותר. אמר רבי חנינא חוזה, כמה מדובר שזה היה בדיעבד? בא על הגדולה, על היבמה הגדולה. שני. שם זה שונה. שואלת הגמרא, ותגדלנו כאמר, הכוונה שהם ממשיכים לחיות יחד. דכל ביה וביה מאז ועלה, זה הרי דאיסורה הוא לפי רבי מאיר, כי חוששים שמה הוא לא ראוי להוליד. ואז זה איסור, זה אשת אח שלא במקום מצווה. אלא מזה שאתה רואה שמותר לקטן ליבם, מחברת זה ברור לנו ומחובר, מתניתן דלא כרבי מאיר, כי לפי דעתו באמת אין ייבום, כי חוששים שהוא לא ראוי להוליד. שאלת הגמרא, גם אם אנחנו לא סוברים כמו דעתו של רבי מאיר, אבל עדיין לא מובן מה כן אנחנו סוברים. איך באמת קטן יכול לייבם קטנה? כהרי כאן, הרי אנחנו קוראים בפסוק שמדבר על ייבום, שהמטרה של הייבום להקים לאחיו שם, על ידי שיוולד בן מהייבום. והי, קטן, לאו ברחי, הוא לא יכול להוליד. אמר אביי, אמר קרא, לא כתוב אחי המת יבוא עליה, אלא כתוב יבמה יבוא עליה. משמע, כל מי שהוא יבמה יבוא עליה. כל דהו, אפילו אם הוא קטן, אפילו שהוא לא ראוי להקים לאחיו שם. תהיינו, זה סוג של ריבוי. רבה אמר, הסבר נוסף. בלאו האחי, גם בלי הפסוק של יבמה יבוא עליה, נמי לא מצית אמרת, גם אתה לא יכול לומר שקטן אסור לו להיבם. שהרי מי היקה מידי, כי יש דבר כזה דהשת, כשהבעל מת, אסיר עלי. למה? כי הוא קטן, היא אסורה עליו. ולבת הרשתה, כשהוא יגדל, שריה רק אז היא תהיה מותרת לו. ואמר רב יהודה, אמר בשם רב. כל יבמה שאין אני קורא בה, בשעת נפילה לאיבום, יבמה יבוא עליה שהיא לא ראויה באותו זמן לאיבום, בזמן הנפילה לאיבום, הרי היא כאשת אח שיש לו בנים. והיא נסרת באיבום לתמיד. ואסורה. ואם קטן, בזמן שהוא קטן לא ראוי לאיבום, אז גם כשיגדל היא תהיה אסורה עליו. מזה שאתה רואה שהיא מותרת, מוכח שהקטן מותר לו לייבם אותה אפילו בקטנותו. שואלת הגמרא, ואימה אחי נמי, מי אמר לך באמת שכשהוא יגדל היא תהיה מותרת עליו? אולי באמת זה נכון? אולי. מכיוון שבזמן הייבום, כשנפילה לייבום היא אסורה עליו כי הוא קטן והוא לא ראוי להקים שם לאחיו באותו זמן, אז אולי באמת כל מקרה שבמה נפלת לפני קטן, אולי לא שייך ייבום. עונה הגמרא, אמר קרא, כי ישבו אחים יחדיו, כך פותחת התורה את המצווה של ייבום. באמת אחד מהם, ובמה יבוא עליה ולקחה לו לאישה ואיבמה. תורה מקפידה, כי ישבו אחים יחדיו, שהייתה להם ישיבה אחת בעולם, היה זמן שהם היו ביחד בעולם. לא אכפת לי מה היה הגיל של האח. עצם זה שהוא היה באותו זמן בעולם, כשהאח שלו היה חי. אפילו אם הוא בסך הכל היה בן יום אחד, כבר הוא ראוי להבהם את אשת אחיו. אנחנו עוברים לבאר את ההלכה השנייה שלמדנו במשנה. כאן לא מדברים על יבמה קטנה, יבמה גדולה. יש ויכוח בינה לבין היבם, האם היה ייבום או לא. כבר נמצאים ביחד כמעט 30 יום. היבמה אומרת שלא היה פה שום ייבום. והוא טוען, כן היה ייבום. אז אם זה בתוך 30 יום, מאמינים לה. אחרי 30 יום, מאמינים לו. יבמה שמה בתוך 30 יום, לא נבעלתי, אז מאמינים לה וקופין אותו שיחלוץ לה. לאחר 30 יום, לא מאמינים לה, אלא מאמינים לו. אבל מכיוון שהיא אומרת שהיא לא התייבמה, אז היא זקוקה לחליצה. ואם הוא לא יחלוץ לה, היא תהיה אסורה לאחרים. מכיוון שהיא עצמה אומרת על עצמה שהיא אסורה לאחרים, אז היא באמת נאסרת. לכן מבקשים ממנו, מהיבם, שיחלוץ לה. שואלת הגמרא, מה ההבדל בין עד 30 יום ליותר מ-30 יום? כי מן תנא, מי התנא של המשנה שלנו שאומר דעד תלתין יומין, עד 30 יום מוקים איניש הנפשי, אדם מעמיד את עצמו שהוא מסוגל לא לעשות את הביאה. אמר רבי יוחנן, רבי מאיר היא, לדעתו של רבי מאיר, נתניה, ברייתא שמביאה את דבריו של רבי מאיר, ברייתא מאוד מרגשת, ברייתא שמביאה אותנו כבר למסכת הבאה, אחרי מסכת יבמות, תחילת מסכת כתובות, פלאי פלאים. מסכת כתובות פותחת, בתולה ניסית ליום הרביעי. זאת אומרת, אחת שמתחתנת בבתוליה, יש, בזמן שהיו קבועים בתי דינים, על פי תקנתו של עזרא הסופר, ביום שני וביום חמישי, הם מתחתנים ביום רביעי. למה? שאם יש לבעל טענה שלא היו לה בתולים, שלא בתולה, אז יכול למחרת יש כבר בית דין קיימים, ביום חמישי הרי היו בתי הדינים, וישר מביא את הטענה שלו לבית הדין ביום חמישי. אבל עד מתי אדם יכול לטעון טענת בתולים שהיא לא הייתה בתולה, בבתוליה? הוא התחתן איתה בחזקת שהיא בתולה, והוא טוען שבפעם הראשונה היא לא הייתה בתולה, הוא רוצה להפסיד שלא יצטרך לתת לה כתובה כמו בתולה. אז כל 30 יום מזמן הנישואין מאמינים לו שעכשיו היה פעם ראשונה שהוא מצא שהיא לא בתולה. דברי רבי מאיר, רבי יוסי אומר, אם נסתרה אמו, נתייחדה איתו, אז אם הוא טען לאלתר, מיד אחר כך מאמינים לו. אבל אם הוא טוען את זה לאחר זמן, אפילו בתוך 30 יום, והוא טוען שבפעם הראשונה שהם התייחדו הוא לא בא עליה ורק לאחר מכן הוא בא עליה, לא מאמינים לו. זאת אומרת, לפי דעתו של רבי יוסי, רק בפעם הראשונה שהם מתייחדים הוא נאמן. אבל אם הם התייחדו פעם אחת ואחר מכן פעם נוספת, ואחרי הפעם נוספת הוא אומר שעכשיו הייתה הפעם הראשונה שהוא בא והוא ראה שהיא לא בתולה, לא מאמינים לו. ואם היא לא נסתרה איתו בכלל, אז כמובן שאפילו אם הוא טען את זה לאחר כמה שנים, הוא נאמן. בכל אופן, רואים שלפי דעתו של רבי יוסי, האדם לא מעמיד את עצמו אפילו בפעם הראשונה שהוא מתייחד. ובמשנה שלנו כתוב שבמשך 30 יום, הוא מעמיד את עצמו. אז אם כן, המשנה שלנו לכאורה היא כמו דעתו, של רבי מאיר, שעד 30 יום אדם מעמיד את עצמו. רבא אמר, אפילו תהיה מה שהמשנה שלנו כמו רבי יוסי. עד כאן לא כאמר רבי יוסי, אתם אלא באישה שהוא בעצמו קידש, בארוסתו, דגיס בה. הוא רגיל בה. ולכן לא יכול להיות שהתייחדו פעם אחת ולא בא עליה. זאת אומרת, בחזקת שכנראה זה כן. אבל אשת אחיו שאנחנו מדברים במשנה שלנו, הרי מבזז בזיז מנה, הוא מתבייש ממנה, אז אנחנו כן מאמינים לו, על הפעם הראשונה שהם התייחדו, שלא היה ייבום. ועד 30 יום הוא נאמן לומר שהוא העמיד את עצמו ולא ייבם. יותר מ-30 יום הוא כבר לא נאמן. למדנו במשנה שיבם שהביא את יבימתו לביתו לשם ייבום, ועברו שבוע, שבועיים, והיא טוענת לא נבעלתי. היא נאמנת, ולכן מה? אומרת המשנה, כופים אותו שיחלוץ לה. שואלת הגמרא, למה לא שייבם אותה? עד שכופין אותו לחלוץ, נקפנו לייבם. תאמר לה, תאמר לו, או תייבם או תחלוץ. למה לכפות עליו לחלוץ? תרצת הגמרא, מדברים פה במקרה מיוחד. אמר רב, בשגיטה יוצא מתחת ידה. זאת אומרת, היא קיבלה גט. צריך לדעת, מהתורה, יבם שרוצה להוציא את יבימתו, חולץ לה. אם הוא נותן לה גט, מהתורה זה לא מועיל. חכמים תקנו שזה מועיל לאסור אותה עליו בייבום. שהוא לא יכול יותר לייבם אותה מאז שהוא נתן לה גט. עכשיו, אם הוא נותן לה גט לפני שהוא ייבם אותה, הוא אוסר אותה עליו והוא מחויב לתת לה חליצה. אבל אם הוא נתן את הגט אחרי הייבום, אז היא בעצם הייתה אשתו על ידי הייבום, והגט הזה מוציא אותה מתחת ידו. עכשיו כאן יש ויכוח בין היבם ליבמה, מתי ניתן הגט. היבמה טוענת שזה ניתן לפני הייבום, ואם כן היא זקוקה לחליצה. היבם חולק, מה פתאום? קודם היה ייבום, ואז היא הפכה להיות אשתו, ורק אחר כך נתן את הגט. בין כך ובין כך היא אסורה עליו. כופין אותו לחלוץ לה, ביחד עם הגט, ומאמינים לה שהוא לא ייבם, כי זה בתוך 30 יום. זה מה שאומר רב, מדובר פה בשגיטה יוצא מתחת ידה, כל פנים זה על פי הביור של הרמב"ן והריטב"א. שואלת הגמרא, קושיה מברייתא, מיטיבי. יבמה, שאמרה בתוך 30 יום לכניסתה לביתו של היבם, לשם ייבום, לא נבעלתי. אז בתוך 30 יום היא נאמנת. בין שהוא אומר בעלתי, בין שהוא אומר לא בעלתי, היא נאמנת. לכן כופין אותו שיחלוץ לה. וזה מספיק, לא צריך גם גט. ואם לאחר 30 יום היא טוענת לא נבעלתי והוא טוען בעלתי, הוא נאמן ומספיק גט, והוא לא חולץ. אבל מה? מבקשים ממנו אם אתה מסכים שיחלוץ לה. אבל אם הוא לא רוצה, הוא לא חייב. מקרה נוסף, היא אומרת אחרי 30 יום נבעלתי, והוא אומר לא בעלתי. היא נאמנת. לכן בעצם היא אשתו. הרי זה יוציא בגט, לא צריך חליצה. מקרה נוסף, אחרי 30 יום, הוא אמר, בעלתי. והיא אומרת, לא נבעלתי. אחרי 30 יום, הוא נאמן. ואף על פי שחזר היבם והודה לדבריה ואמר, לא בעלתי, הוא כבר לא נאמן. אלא, אנחנו מאמינים לטענה הראשונה שהוא אמר שהוא כן בעל. ולכן, צריך גט. ומבקשים ממנו שייתן לה חליצה, כי היא אומרת שהיא לא התייבמה. לא היה מספיק לגט. צריכה גם חליצה. אבל מצד שני אנחנו מאמינים לו שהוא כן ייבם. לכן, אומרים לו, אם אתה מסכים, תן לה חליצה, כי אחרת היא אסורה. עד שאתה תיתן החליצה. כי היא עשתה את עצמה אסורה בזה שהיא אמרה שהיא לא התייבמה. עד כאן הברייתא. במקרה האחרון, כתוב, צריך גט וחליצה, זאת אומרת שהוא עדיין לא נתן גט. זאת אומרת שהברייתא הזאת מדברת עד עכשיו שלא לא ניתן גט לאותה יבמה. אז אם כן, אנחנו קיבלנו בסוף הברייתא את האור ששופך ומבאר לנו שבעצם הברייתא הזאת עד עכשיו דיברה שלא היה גט, רק פה בסוף מדברים מקרה שצריך גט. אז נחזור למקרה הראשון כאן בברייתא. שזה כמו שלמדנו במשנה, מדברים על אותו מקרה. רק שכאן אנחנו מבינים שמדבר שהוא לא נתן גט. יבמרה שאמרה בתוך 30 יום לכניסתה לביתו של היבם לשם ייבום לא נבהלתי, היא נאמנת. כופין אותו לחלוץ לה, למה לא נקפה אותו או לחלוץ או ליבם? הרי לא מדובר פה שנתן גט, כי הרי בסוף הברייתא נאמר שצריך גט. זאת אומרת, עד עכשיו לא היה גט. מתרצת הגמרא, באמת הברייתא מדברת שכן נתן גט, כמו שהעמדנו את המשנה. מה רבי עמי? מה שבסוף בברייתא כתוב, צריך גט וחליצה, לא הכוונה שהוא נותן לה עכשיו גט. מדובר שהוא כבר נתן לה גט. ולכן כופן אותו לחלוץ ולא יכול לייבם. אלא שהיא צריכה חליצה עם גיטה שכבר ניתן לה לפני כן. זה ההסבר של רבי עמי. רב אשי אמר, מדברים כאן על שני סוגי גיטים. הטעם במשנה שלנו, וכן במקרה הראשון של הברייתא, מדובר בגט שהוא נתן לפני הייבום. וזה רק אוסר אותה עליו בייבום ולכן הוא צריך לחלוץ לה. והגט הזה מועיל לזיקתו, שכשהיא נופלת לפניו לייבום, היא זקוקה לו לייבום, או חליצה, הוא נותן לגט, הוא אוסר אותה עליו בזיקת הייבום, והוא חייב לחלוץ. אז כופים אותו לחלוץ. והוא נותן גם כן גט, מכיוון שהוא טוען, בעלתי. אבל האחה, המקרה האחרון של הברייתא שכתוב שצריך גם גט וגם חליצה, הכוונה שנותן גט לביאתו, מכיוון שהוא טוען בעלתי, גם אם הוא לאחר מכן חוזר בו ואומר לא בעלתי, הוא צריך לתת גט על מה שהוא אמר בהתחלה, בעלתי. כמובן שחוץ מזה צריך לתת חליצה, כי הוא טען בסוף ואמר לא בעלתי. זאת אומרת, מבקשים ממנו שייתן חליצה. ספר את הגמרא, הנו שניהם מודים מקרה כזה שנאמר בברייתא שהאישה אומרת אחרי 30 יום שעברו מאז שנכנסה לביתו של היבם לשם ייבום לא נבהלתי. בהתחלה הוא אומר בעלתי ואחר כך הוא חזר בו ואמר כדבריה לא בעלתי. עכשיו שניהם מודים שהוא לא בעל. ואז בברייתא אמרנו צריך גט על מה שהוא אמר בעלתי, ומבקשים ממנו לתת החליצה על זה שהוא אמר בהתחלה לא בעלתי. דעתו לקמי דה רבא, מקרה כזה היה, הגיעו לפני רבא שיפסוק מה לעשות. אמר לו רבא, מספיק חליצה. חלוצו לה ושרו לה טיגרה, תחלצו שתחלוץ ותתירו את המריבה ביניהם. אמר לרב שרביה לרבא והתניה שצריכה גם גט ולא רק חליצה. אמר לי רבא, וואה, היא טניה? טניה, אם באמת יש כזאת ברייתא, אני חוזר בי. באמת צריך גם גט. רב נחמן היה לו בן בשם הון, והוא פעם שאל אותו שאלה, באמיני הון, ברי דרב נחמן, מדי רב נחמן. אדם היה נשוי שתי נשים, מת בלי בנים, נפלו נשותיו לייבום לפני אחיו, אחיו לקח אחת מהם לייבם, ואז השנייה מותרת להינשא לאחרים, הלכה והתחתנה. אותה האישה הנוספת, הצרה. עוברים כמעט 30 יום, זאת שנכנסה לייבום בבית היבם, טוענת, לא נבעלתי. אז קופים אותו לחלוץ. אחרי 30 יום לא קופים אותו לחלוץ. אז הוא שאל מדי רב נחמן, צרתה מהו? האם היא נאסרת על בעלה? היא הרי הותרה להינשא לאחרים, כי היא התייבמה. אבל עכשיו פתאום היא אומרת שהיא לא נבעלה, אז מה נאמר, צרתה נאסרת? ענה לו רב נחמן, אמר לי, וכי מפני שאנו מאמינים ליבמה שהיא לא נבעלה, ולכן קופים את היבם לחלוץ עם הסיפור היה שהיא טוענת את זה בתוך 30 יום שהיא נכנסה לייבום. ומבקשים ממנו שיחלוץ לה אם זה היה אחר 30 יום, וכי מפני זה תאסר צרה, היא לא נאסרת. כלפי הצרה היא לא נאמנת בטענות שלה. כיוון שהוא התייחד איתה, היא נכנסה לביתו של היבם, אנחנו אומרים שוודאי באותו זמן שהם התייחדו פעם ראשונה, התייבמה וצרתה מותרת להינשא לאחרים מיד. ההלכה השלישית שלמדנו במשנה. הנודרת הנאה מיבמה. נדרה שתהיה אסורה בהנאה מאח של בעלה. אם זה היה כשבעלה עדיין היה חי, אנחנו תולים שזה היה מחמת צינה שהייתה לה אליו. אז אם כן, כיוון שהיא אסורה עליו, על היבם, אז אם בעלה מת ונופלת ליבום לפני היבם, קופים על היבם לחלוץ לה כי היא אסורה עליו. אבל אם מה שהיא נדרה לאסור על עצמה ליהנות מהיבם, היה אחרי שהיא כבר נפלה לפניו ליבום, אז רק מבקשים ממנו לחלוץ, לא קופים עליו. וגם בחיי בעלה, אם אנחנו יודעים שהסיבה שהיא נדרה, שהיא אוסרת על עצמה ליהנות מאח של בעלה, כדי שלא תיפול לפניו ליבום ולא תתייבם לו, אלא הוא יהיה חייב לחלוץ להם, אנחנו יודעים שזאת הייתה הסיבה של הנדר, אז גם כן לא קופים עליו לחלוץ, גם אם הנדר היה בחיי בעלה. זה מה שלמדנו במשנה, נודרת הנאה וכו'. מביאה הגמרת נענתם, משנה. בראשונה, היו חכמים אומרים שיש שלוש מקרים שבהם נשים יוצאות מבעליהם, שבעליהם חייבים לגרש אותם, ונוטלות כתובה, מקבלות כתובה מושלם. איזה שלוש נשים? הראשונה, אשת כהן, האומרת לבעלה נאנסתי, והיא נאסרת על כהן, בעלה. תמאה אני לך, מחמד זה. מוציא ונותן כתובה. מקרה שני, אישה שטוענת על בעלה ואומרת אלוקי השמיים, קדוש ברוך הוא עד ביני לבינך שהוא לא נזקק לה. וביה. קופים אותו להוציא אותה ונותן הכתובה מושלם. מקרה שלישי. אישה שנודרת נטולה שהיא אסורה. אסורה אני מן התשמיש על כל היהודים וגם על בעלה. מכיוון שהיא נודרת לא רק על בעלה אלא על כל היהודים ומראה שתשמיש קשה לה, והיא נחשבת אנוסה, כי אם היא הייתה רק רוצה להתגרש מבעלה, היא הייתה יכולה לאסור את עצמה הנאה רק ממנו, כשהיא נודרת את עצמה הנאה מכולם, זה אומר שגם אחרי שתתגרש היא רוצה להיות אסורה על כולם, אז לכן, מתגרשת, הוא חייב לגרש אותה ולתת לה כתובה מושלם. זה היה בהתחלה, כשכולם היו ישרים ודוברי אמת, אבל התקלקלו הדורות מאוחר יותר. חכמים חזרו לומר, שבכל המקרים האלה האישה לא נאמנת לאסור את עצמה על בעלה. כדי שלא תהיה אישה נותנת עיניה חלילה באדם אחר ומקלקלת, אוסרת את עצמה על בעלה כדי שיגרש אותה. אלא, במקרה הראשון האומרת לבעלה שנאנסתי ולכן תמאה אני לך, תביא ראיה לדבריה. אם אין לה ראיה היא לא נאמנת, היא מותרת לבעלה. במקרה שהיא טוענת על בעלה, שאלוקי השמיים, הקדוש ברוך הוא עד ביני לבינך שהוא לא נזקק לה בביאה, יעשו בית דין דרך בקשה ויבקשו שהוא יתנהג איתה כמנהג בני אדם. לא קופים אותו לגרש אותה. מקרה השלישי, כשהיא נודרת שהיא תהיה אסורה, נטולה אני מן התשמיש על כל היהודים, אז גם כן יפר חלקו, הבעל מפר את חלקו, שעליו היא תהיה מותרת, ושם אשתו, ואם הוא מגרש אותה או שהיא מתעלמנת ממנו, תהיה נטולה מן היהודים, היא באמת אסורה, על שאר עם ישראל בתשמיש. היא באה אליהו, מסתפק את הגמרא על המקרה השלישי. אישה נדרה, נטולה אני מן היהודים, אוסרת את עצמה ותשמיש על כולם, על כל עם ישראל. לאחר מכן בעלה מת והיא נופלת לייבום לפני היוון. מהו? האם היא מותרת בייבום או שהיא אסורה? מצד אחד, ממסקה דעתה דמאית בעלה, וכי בזמן הנדר, העלתה בדעתה שבעלה אולי ימות בלי בנים והיא תיפול לייבום לפני אחיו, והיא מתכוונת בנדר לאסור את עצמה גם על אח של בעלה. ואז, בזמן שנפלה כמי יבם, היא מתכוונת לאסור את עצמה על היבם. או לא, כל מה שהיא נדרה, זה מכיוון שכעת דעתה על אלה שהיא מותרת להם, כעת על בעלה, ואם בעלה יגרש אותה, אז על שאר העולם. אבל היבם, כעת היא אסורה, והיא גם אמורה להישאר אסורה עליו. אם לא שהיא תיפול לפניו לייבום. יש את אחיו. אז במקרה כזה היא לא התכוונה בכלל לאסור את עצמה עליו, כי היא גם ככה אסורה עליו. יש בזה שתי דעות. רב אמר יבם אינו כבעל. היא לא התכוונה לאסור את עצמה עליו. ולכן בעוד שהבעל צריך לאפר לה כדי שתהיה מותרת, היבם לא צריך בכלל לאפר אלא היא מותרת עליו. ושמואל אמר יבם הרי הוא כבעל, וכמו שעל הבעל היא אסורה עד שהוא מפר לה, ככה גם על היבם היא אסורה, והיבם לא יכול לאפר את הנדרים שלה. הבעל יכול לאפר את הנדרים של אשתו. תורה נותנת לבעל כוח, והוא שומע את אשתו נודרת נדר, לפי תנאים מסוימים הוא יכול לומר לה שהנדר בטל. כמובן צריך לדעת את התנאים. אבל הוא לא יכול להטיל לנדרים שהיא נדרה לפני שהיא התחתנה איתו. אז לכן היבם לא יכול לאפר את הנדר הזה. ולכן היא אסורה עליו. אבל רב אומר שהיא מותרת עליו, על היבם, כי לא התכוונה בנדר לאסור את עצמה עליו. אמרה באה, כבתי דרב מסתבר, מסתבר כמו דבריו של רב דתנן. שנה אומרת, הנודרת הנאה מיבמה. שהיא אוסרת על עצמה ליהנות מהיבם, מאח של בעלה. אז אם זה היה בחיי בעלה, היא לא מעלה בדעתה. שבעלה ימות בלי בנים ותיפול לייבום לפני אח של בעלה. לכן היא לא התכוונה בנדר הזה לאסור את עצמה בייבום עליו. אז אם כן באמת הנדר הזה תופס, ובאמת נאסרת עליו בייבום, כי לא זו הייתה הכוונה של הנדר שלה. אז אם כן אנחנו לא כופין אותה שתהיה חייבת בייבום. אלא היא באמת אסורה על היבם וכופין אותו שיחלוץ לה. ואם היתה, אם זה נכון, אם נכונים דבריו של שמואל, דמסקה הדעתה, שהיא מעלה ודעתה שבעלה ימות והיא תיפול לפני היבם, וכל מה שהיא נודרת את הנדר לאסור את עצמה נעה מאח של בעלה, זה כדי שיהיה חייב לחלוץ לה, למה כופין עליו לחלוץ לה? מבקשים ממנו לחלוץ לה מבעלי, כי כל מה שהיא נדרה זה בשביל לאסור את עצמה על היבם. מזה שאנחנו רואים שקופין, שמע כמו דעתו של רב, שכשהיא נדרה היא לא התכוונה שבעלה ימות. דוחה הגמרא זה לא ראיה. אחא במאי עסקינן במשנה שלנו מדובר באישה שיש לה בנים מבעלה. ואם כן היא לא מעלה בדעתה שגם הבנים ימותו וגם בעלה ימות. לכולי היי, לא מסקה דעתה שהיא תיפול לייבום. אבל הברייתא מדברת באישה שאין לה בנים, שזה לא כזה רחוק שתזדקק לייבום. אז היא כן חושבת על זה. דייקת הגמרא, אבל אישה שאין לה בנים, ונדרה בחיי בעלה, לאסור את עצמה על היבם. מהי? מבקשים ממנו לחלוץ? ולא כופין? למה? כי ייתכן שכל הנדר היה כדי לאסור את עצמה על היבם? אז למה צריך להגיע למקרה אחר כדי לדבר על מקרה שמבקשים לחלוץ? עדתני, ואם נתכוונה לכך, בסוף המשנה נאמר שאם ידוע שהיבמה כשהיא נדרה, שהיא אוסרת את עצמה ליהנות מהאח של בעלה, והכוונה הייתה כדי לאסור על היבם מלייבם אותה, אפילו אם היא נדרה בחיי בעלה, רק מבקשים ממנו מהיבם שיחלוץ לה. למה צריך להגיע למקרה כזה? לפלוג ולהתנה בדידה. אפשר לחלק באותו אופן. במה דברים אמורים שקופין אותו לחלוץ? כשהיא נדרה בחיי בעלה, דווקא ביש לה בנים, שאז היא לא מעלה בדעתה, שגם הבנים ימותו וגם בעלה ימות, אז היא לא מתכוונת בנדר לאסור את עצמה בייבום. אבל אם אין לה בנים, ואם כן היא כן מעלה בדעתה בנדר לאסור את עצמה בייבום, אז לא קופין אותו אלא רק מבקשים. אלא שמה מינה לא שנה במקרה שיש לה בנים, ולא שנה במקרה שאין לה בנים מהבעל, אם נדרה בחיי הבעל, קופין אותו לחלוץ. כי היא לא מעלה בדעתה שבעלה ימות ותיפול לפני היבם, כמו דעתו של רב. שמה מינה, הדרן הלך פרק 13, פרק בית שמאי, ואנחנו פותחים בפרק 14 במסכת יבמות, פרק חרש שנשא. פרק שלפנינו, פרק קצר, עוסק בקידושי חרש, קידושי שוטה. חרשת, שוטה, במקביל. אומרת המשנה, חרש שאינו שומע ואינו מדבר, ולכן הוא לא בר דעת, מדברים פה על אדם שהוא לא בר דעת, שנשא פיקחת. או פיקח שנשא חרשת. מעשיו של החרש אין בהם ממשות. אף על פי כן, אם רצה להוציא, לגרש, יוציא. ואם רצה לקיים, יכול להמשיך לגור איתה, יקיים. איך יכול להיות שחרש יכול לגרש פיקחת? הרי אין בו דת. התשובה היא, איך יכול להיות שהוא בכלל קידש אותה? זו תקנה מיוחדת שתקנו חכמים שחרש יכול להתחתן. אז כשם שתקנו חכמים שהוא כונס, מקדש ברמיזה, שהוא מרמז לה בתנועות עד שהיא מתרצה לו, ואם יקודש לו מדרבנן, כך הוא מוציא בגד ברמיזה. אותו דבר גם בפיקח שהתחתן עם חרשת. כל זה מדובר שהמציאות לא השתנתה. הוא היה חרש, היא הייתה פיקחת, נשאר חרש, נשארה פיקחת. זה היה פיקח, זאת הייתה חרשת, זה נשאר פיקח וזו נשארה חרשת. משנה עוברת למקרה שבו פיקח שנשא פיקחת. בהתחלה הם שניהם היו בסדר גמור, הקידושין תפסו, הנישואין תפסו. שהשם ישמרנו נתחרשה אחרי הנישואין. עכשיו, לפי דעת חכמים, מכיוון שאדם יכול לגרש את אשתו גם בלי דעתה של אשתו, בעל כורחה, תושמים את זה בפסוקים, לכן גם אם היא נתחרשה, אם רצה להוציא בגט, יוציא. ואם רצה לקיים, יקיים. זה לגבי היא נתחרשה. אבל אם שהשם ישמרנו היא נשתתת, אף על פי שמהתורה באמת הוא יכול לגרש, אבל תקנו חכמים שהוא לא יוציא כדי שלא ינהגו במנהג הפקר. אם המקרה היה שהיא נשארה פיקחת, אבל הוא, שהשם ישמרנו נתחרש, או נתחרש הוא או נשתתה הוא, אחרי שהוא קידש אותה, אינו מוציאה עולמית, עד שיהיה בחזרה פיקח או בחזרה שפוי. כי מכיוון שאין בו דעת, הוא לא יכול לתת גט, הוא לא יכול להפקיע קידושין שתפסו מהתורה. הרי כשהוא קידש אותה, הוא היה בדעתו, היה לו דעת. אז הקידושין תפסו מהתורה, זה לא היה ברמיזה כמו במקרה הקודם. לכן, בשביל שהוא יוכל לגרש אותה, צריך שיהיה בדעתו. נמצא שלפי דעת התנא הראשון, אם הבעל הוא פיקח, הוא יכול לגרש את האישה גם אם היא חרשת. אבל אם הוא חרש, לא יכול לגרש. רבי יוחנן בן נורי חולק. הוא אומר שכמו שחרש לא יכול לגרש, ככה גם אי אפשר לגרש חרשת. אמר רבי יוחנן בן נורי, מפני מה לפי דעתכם, האישה שנתחרשה יוצא בגט, והאיש שנתחרש אינו מוציא. אמרו לו, נסביר לך את ההבדל. אינו דומה האיש המגרש לאישה המתגרשת. ההבדל הוא מאוד פשוט, שהאישה יוצא לא רק לרצונה, אלא שלא לרצונה גם, לא צריך את דעתה. לכן אפשר לגרש אותה גם אם היא חרשת. והאיש לעומת זאת אינו מוציא אלא לרצונו, כמו שנדרש מהפסוק. יש איזה כמה דעות, מה הדרשה המדויקת, אבל יש דרשה מהפסוק שהבעל צריך את דעתו כדי לגרש. לכן, אם הוא לא בר דעת, הוא לא יכול לגרש. הוכחה שהבעל יכול לגרש אפילו חרשת, העיד רבי יוחנן בן גודגדה על החרשת שהנישואין שלה היו מהתורה. למה? שסייעה אביה, כשעדיין הייתה קטנה או נערה, והקידושין תופסים מהתורה, כי לא צריך את דעתה. כל מה שהיא קטנה, אביה מקבל קידושיה אפילו אם אין בדעת. העיד רבי יוחנן בן גודגדה שהיא יוצא בגט, אפילו כשהיא גדלה ופקע כוח האב. ואמרו לו חכמים לרבי יוחנן בן אורי, אתה רואה? אף זו, גם אישה שנהייתה חרשת כיוצא בה, כמו הזאת שהייתה קטנה והתקדשה מהתורה על ידי שאביה קיבל בשביל הקידושין, שהרי מהתורה, האבא יכול לקבל קידושין בשביל קטנה והיא מקודשת מהתורה. אז אותו דבר גם כאן, שהייתה בהתחלה פיקחת והקידושין תפסו מהתורה ונהייתה חרשת, אז אפשר לגרש אותה. עד כאן דיברנו על אחד מול אחת. חרש מול פיקחת. פיקח מול חרשת. פיקח שנשא פיקחת והוא התחרש או היא. כאן אנחנו עוברים למקרה שהיה שניים. שני אחים חרשים. נשואין לשתי אחיות חרשות. אז פה אנחנו מדברים על מקרים של כל מיני סוגי מקרים, אבל האחים הם חרשים. הבעל הוא, שני הבעלים חרשים. ואם כן, הקידושין תופסים רק מדרבנן. נשואין לשתי אחיות חרשות, או לשתי אחיות פיקחות, או לשתי אחיות שאחת חרשת ואחת פיקחת. עד כאן דיברנו ש... שני האחים היו חרשים, או ששתי האחיות היו חרשות. נשואין או לשני אחים פיקחים, או לשני אחים חרשים, או לשני אחים אחד חרש ואחד פיקח. באחד מאלה, אחד מהשישה מקרים האלה, אם אחד האחים מת בלי בנים, הרי נשים אלו פטורין מן החליצה ומן האיבום. ואחות אשתו. אפילו שהאח קידש והקידושין שלהם רק מדרבנן. ואם כן, אחות אשתו היא לא אחות אשתו מהתורה, כי הרי כל הקידושין של אשתו זה רק מדרבנן. אבל התשובה היא שגם הזיקת איבום זה מדרבנן, כי הרי גם שהיבמה הייתה מקודשת לאחיו, זה גם כן היה מדי רבנן. אז אין כוח בזיקת אשת אחיו, בזיקת היבמה, שהיא בסך הכל הייתה מקודשת לאחיו מדי רבנן, אין כוח לדחות את הקידושין שלו, כי גם זה מדי רבנן. הרמה של הקידושין שלו ושל אח שלו, אותה רמה, אז הוא נשאר נשוי לאשתו, ואשת אחיו פטורה מן האיבום והחליצה. כאן מדובר ששני האחים היו נשואים משתי אחיות, ואם היבמה נופל לפניו לאיבום, אז בעצם זה פוגע באפשרות שלו להישאר עם אשתו, כי הרי הוא נשוי לאחותה. ואם היו נוכריות, אם הנשים הן לא אחיות, ואם כן אין כאן איסור של אחות אישה אפילו מדרבנן, אז יקנסו. זאת אומרת, שאפשר לייבם. זה לא, זה לא אחות אשתו. אבל חליצה אי אפשר. בגלל שהם לא יכולים לומר, אם הוא חירש, הוא לא יכול לומר את הפסוקים של חליצה שהיבם צריך לומר, ואם היא חירשת, היא לא יכולה לומר את הפסוקים של החליצה שהיבמה צריכה לומר. וחירש וחירשת לא שייכים במצוות חליצה. הלך היבם ויבם את היבמה, שאחד מהם חירש. אם לאחר מכן רצו להוציא, יוציאו ברמיזה. כמו חירש או חירשת שנשואים, שכשם שכונס ברמיזה יכול גם להוציא ברמיזה, אז גם היבם שיבם, כמו שאח שלו היה יכול להוציא ברמיזה, ככה גם הוא יכול להוציא ברמיזה. מקרה נוסף, שני אחים, אחד חרש ואחד פיקח, נשואים לשתי אחיות פיקחות. אז אם כן נמצא שיש כאן זוג אחד של פיקח ופיקחת, וזוג אחד של חרש ופיקחת. מת חרש בעל הפיקחת. חרש, משהו קידש את הפיקחת, זה רק תפס מדרבנן, כי צריך דעת של הבעל כשהוא מקדש. גם כן, לא רק את הדעת של האישה. אם כן, הזיקה זה רק מדרבנן. מה יעשה פיקח בעל הפיקחת? היא לא נופלת לפניו לאיבום בכלל. תצא משום שאחות אישה. כי הרי הקידושין שהוא קידש את אשתו, הוא פיקח, היא פיקחת, תופסים מהתורה. והיבמה, כל הזיקה שלה זה בגלל שהייתה מקודשת לחרש, וזה היה קידושין רק מדרבנן. אין בזה כוח להפקיע, והיא לא נופלת לפניו ליבום, זאת אומרת, זה בעצם אחות אישה. והיא, מי שמת, זה דווקא היה הפיקח, בעל הפיקחת. שהקידושין שלו היו קידושין מהתורה, גם הוא פיקח, גם היא פיקחת, ואותה פיקחת נופלת כעת ליבום לפני החרש. נמצא אם כן, שאשתו של החרש, כל מה שהיא קנויה לו זה רק מדרבנן. אבל זיקת היבום שיש לה פיקחת בגלל שהייתה נשואה לפיקח, כלפי אח שלו, החרש, זה זיקה שהתורה קובעת. ואם כן, אשתו הופכת להיות אחות זקוקתו. היא אחות של הפיקחת שהיא זקוקה לו ליבום. מה יעשה חרש בעל הפיקחת? מוציא את אשתו בגט, ברמיזה. אבל הוא לא יכול לייבם את אשת אחיו, ואשת אחיו אסורה לעולם. כי היבם החירש לא יכול לחלוץ לה, כי חירש לא יכול לחלוץ. ולייבם הוא גם לא יכול, כיוון שמדרבנן היא נחשבת אחות אשתו. כי קידושין תפסו מדרבנן. מקרה נוסף. שני אחים פיקחים נשואים לשתי אחיות, אחת חרשת ואחת פיקחת. במילים אחרות, זוג אחד פיקח ופיקחת, זוג שני פיקח וחרשת. מת פיקח בעל החרשת, נפלת לאיבום, היא לא נפלת לאיבום בכלל. מה יעשה פיקח בעל הפיקחת? אותה יבמה תצא. היא לא זקוקה בכלל לאיבום, משום שהיא אחות אישה, כי הרי הקידושין שהפיקח קידש את הפיקחת תופסים מהתורה, וכל מה שהיבמה הייתה בכלל מקודשת לבעלה לפני שהוא מת, זה רק היה מדרבנן, כי הרי חירשת. אבל אם המקרה היה הפוך, שדווקא מת הפיקח בא לפיקחת, והפיקחת שהקידושין שלה תפסו מהתורה, נופלת לאיבום לפני החירש, מה יעשה חירש בעל חירשת? קודם כל, מכיוון שהזיקה של היבמה תופס מהתורה, אז היא הופכת להיות אחות זקוקתו, היא הופכת להיות אשתו של החרש, של החרש, הופכת להיות אחות של אחת שזקוקה לו ליבום מהתורה, והיא כל מה שהיא נשואה לו זרק מדרבנן. אז היא נאסרת עליו, מוציא את אשתו בגט ברמיזה, וגם יש את אחיו אסורה עליו להינשא, היא אסורה עליו, והיא אסורה להינשא לאחרים לעולם. כי מכיוון שהוא חירש, הוא לא יכול לחלוץ לה, כי חירש לא יכול לחלוץ, וגם לייבם הוא לא יכול, מכיוון שהיה נשוי לאחותה, והקידושין תפסו מדרבנן, אז לכן היא אסורה עליו מדרבנן. מקרה נוסף, שני אחים, אחד חירש ואחד פיקח, נשואים לשתי נשים שהן לא אחיות, אלא הן נוכריות. מה זה נוכריות? הכוונה שהן לא אחיות, הן לא קרובות. והן שתיהן פיקחות, זאת אומרת, יש כאן זוג אחד של פיקח ופיקחת, וזוג אחד של חירש ופיקחת. אבל הנשים הן לא אחיות. אם מת חירש בעל פיקחת, שהקידושין שלו תפסו רק מדרבנן, מה יעשה פיקח בעל פיקחת? או חולץ, כי הוא פיקח, הוא יכול לחלוץ, והיא גם פיקחת, יכולה לקבל חליצה. או מי הבן? אשת אח, כי הרי לא קרובה של אשתו, אין שום סיבה שהיא תהיה אסורה עליו. אבל אם מת פיקח בעל פיקחת, ואם כן הזיקה של הפיקחת כלפי החירש היא מהתורה, מה יעשה חירש בעל פיקחת? הוא לא יכול לחלוץ כי הוא חירש, כונס, מייבם אותה, אבל הוא לא יכול עכשיו לגרש אותה, כי הייבום שהוא מייבם אותה, זה היה ייבום מהתורה, והם מוציא לעולם, כיוון שהוא לא יכול לגרש. וכל הגירושין שחירש יכול לגרש, זה רק כזאת שהוא קידש אותה בקידושין דרבנן ברמיזה, הוא יכול לגרש ברמיזה. אבל כאן שהקידושין זה על ידי זיקת ייבום שהיא מהתורה, אז לא מועיל גירושין מדרבנן. להפקיע זיקה שבאה מקידושין שאחיו קידש, קידושין מהתורה, כי הוא היה פיקח. מקרה נוסף, שני אחים פיקחים נשואים לשתי נשים. לא, אין שום קרבה בין הנשים, שתי נוכריות. אחת פיקחת ואחת חירשת. במילים אחרות, יש כאן זוג אחד של פיקח ופיקחת, וזוג שני של פיקח וחירשת. אם מת פיקח בעל חירשת, שהקידושין שלו היו מדרבנן, כי הרי צריכים דעתה של האישה בקידושין והיא חירשת, מה יעשה פיקח בעל פיקחת? כונס. יכול לייבם אותה כי היא לא קרובה של אשתו. אבל לחלוץ הוא לא יכול כי היא חירשת, לא יכולה לחלוץ. ואם אחר כך רצה להוציא, מכיוון שהוא פיקח, יוציא, יכול לגרש אותה, לא צריך את דעתה של החירשת. ואם מת פיקח בעל פיקחת, ואם כן הפיקחת נופלת לייבום לפני הפיקח שנשוי חירשת, מה יעשה פיקח בעל חירשת? מה שהוא רוצה, או חולץ או מייבם. מקרה אחרון, שני אחים, אח אחד חירש ואח אחד פיקח, נשואים לשתי נשים שהן ביניהם קרבה נוכריות, אחת חירשת ואחת פיקחת. זאת אומרת, יש כאן שתי זוגות, זוג אחד של פיקח ופיקחת, וזוג שני של חירש וחירשת. אם מת חירש בעל חירשת, מה יעשה פיקח בעל פיקחת? כונס. הוא לא יכול לחלוץ, כי חירשת לא יכולה לעשות חליצה. אז לייבם הוא יכול, ואם רצה להוציא, מכיוון שהוא פיקח, ובגט צריך רק את דעתו של הבעל, יוציא, יכול לגרש. אם מת פיקח בעל פיקחת, והפיקחת נופלת לייבום לפני החירש, מה יעשה חירש בעל חירשת? לחלוץ הוא לא יכול, כי חירש לא יכול לחלוץ. כונס. אבל לגרש הוא לא יכול. למה? כי היא נפלה לפניו מכוח זיקת ייבום של הזיקה, היא מחמת שהייתה נשואה לאחיו הפיקח, והיא בעצמה פיקחת, אז הקידושין תפסו מהתורה, אז אינו מוציא לעולם. כי הגירושין של חירש מועילים רק מדרבנן לקידושין שתפסו מדרבנן, אבל כאן, מכיוון שהזיקה הייתה מהתורה, זה לא יכול, הגירושין שלו לא יכולים להפקיע זיקת קידושין מהתורה, ועד כאן דף קוף י"ב.